ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף עין א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל שלוש שורות מסוף דף עין עמוד ב'. ציטוט מהמשנה, קידש ידיו ורגליו. אנחנו ביחד נכיר דרך קריאת פסוקים את הנושא שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו, הנושא שכתבנו אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים ממול. כתבנו כך: כל פרשת עבודות ביום כיפור כתובה על הסדר עד שמגיעים להוצאת כף ומחתה, פסוק חף ג' בויקה פרק ט"ז פרשת אחרי מות. חשוב להכיר את הפסוקים. קודם נשמע איך נגדיר את זה, הצליל של הפסוקים דרך קריאתם, ותוך כדי הגמרא אנחנו אמורים לחזור על הפסוקים לפרטי פרטים. אני יחד איתכם פותחים חומש פרק ט"ז פסוק חף א'. אנחנו בשלבים מתקדמים של עבודת יום הכיפורים, וביתר פירוט שעיר המשתלח. הפסוק כותב: וסמך אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, את כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש עיתי המדברה. פסוק חב ב'. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. אני רוצה לעצור כאן לשנייה ולמשוך תשומת לבכם בפסוק חבב. כתוב: והמשלח את השעיר לזזל יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים. אני מקדים את הגמרא וכבר אומר שמה שכתוב בפסוק חבב הוא מחובר לפסוק חב. הרי בפסוק חב מדברים על ושילח את השעיר המדברה, ובפסוק חבב אנחנו מתארים אותו אדם שהוא נקרא כבר בפסוק חב א', האיש עיתי. ומה כתוב בחב ו'? והמשלח את השעיר לעזאזל יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים. אנחנו חוזרים לרצף הפסוקים, פסוק חף ג'. ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבועל הקודש, וניחם שם. אז בפסוק הזה מתואר כניסת אהרון אל אוהל מועד, ליתר דיוק אל קודש הקודשים. ופסוק חב ד', ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד ביתו. אנחנו בהמשך הגמרא אנחנו נתייחס לפסוק הזה, פסוק חב ד', ונקרא אותו אלו ואל העם. העולות בפסוק הזה הם איו, איל שלו ואיל של הציבור. זה מה שכתוב פה: את עולתו ואת עולת העם. וכבר עוד פעם אני מקדים את הגמרא ואני אומר לכם שפסוק חב ד' הוא לא במקומו. כלומר, לפי תורה שבעל פה, מה שמתרחש בפסוק חב ד' מתרחש לפני מה שכתוב בפסוק חף ג'. במילים אחרות, בפסוק חף ב' ראינו הכהן גדול עוסק בעבודת היום, עבודת יום כיפור, בזה שהוא מתוודא על השעיר המשתלח, הוא בבגדי לבן. עשיית אלו ואל העם הם עולות, הם לא קשורות לקודש הקודשים, הם לא קשורות להיכל. אז במה שכתוב בפסוך חבדלד, כתוב ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו, הוא לובש בגדי זהב. אז בפסוך חבט הוא היה בבגדי לבן. אחרי חבט הוא עושה פסוך חבדלד בבגדי זהב, והוא אחרי זה הוא לובש חזרה בגדי לבן לעשות מה שמתואר בפסוך חבימל. ומה מתואר בפסוך חבגימל? הוא נכנס לאוהל מועד לקודש קודשים להוציא את כף ומחתה, הכף והמחתה שהוא הכניס שם מוקדם יותר לעשיית הקטורת בקודש הקודשים. אז בינתיים הוא השאיר את הכף והמחתה שם, והוא חוזר להוציא את הכף והמחתה מקודש הקודשים, ובכך הוא לובש בגדי הלבן. זה מה שקורה בפסוק חב"ג. אבל אני חוזר, מה שקורה בפסוק חב"ג התרחש אחרי מה שכתוב בפסוק חב"ד. ואז אנחנו ממשיכים בפסוק חב"ה, ואת חלף החטאת יקטיר המזבחה. חב"ב, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ואחר כן יבוא אל המחנה. פסוק חב"ז, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש. כאן אנחנו מדברים על פר כהן גדול ושעיר להשם. האדם הוכנס לקודש, לקודש הקודשים. עכשיו הבהמות האלו יוציא אל מחוץ למחנה, זה המשך חב"ז, ושרפו באש את עורלתם ואת בשרם ואת פרשם. פסוק חב"ח, והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ואחר כן יבוא אל המחנה. אז בפסוק חב"ז וחב"ח אנחנו מתייחסים לשריפת הפר והחטאת מחוץ למחנה. עכשיו, מתי הם נשרפים? אנחנו נראה שהם בעצם נשרפים לפני מה שכתוב בפסוק חב"ה, שבפסוק חב"ה אנחנו מדברים על הקטרת אימורי חטאת, וזה עם אלו ואל העם. זה היה יותר מאוחר. אז שוב פעם אנחנו רואים שמה שקורה בפסוק חב"ז קורה בזמן שכהן גדול עדיין בבגדי לבן. זה בפסוק חב"ז. ומה שכתוב בפסוק חב"ה קורה יותר מאוחר. אז יש לנו אי סדר מקראי לפי מה שאנחנו יודעים מסדר המשנה. נקרא לזה בלשון, אולי זה לא מספיק מכובד, אבל זה סוג של בלגן או אי סדר שהתחיל כבר בפסוק חף גימל. מה שאנחנו אומרים שפרשת כהן גדול, פרשת יום כיפור, הוא על הסדר, זה נכון עד פסוק חף גימל. אני בעצם סיכמתי בדקות האחרונות את מרבית הגמרא עד עין א' עמוד א', עד השורות הרחבות שם. עכשיו נעשה את אותו עבודה אבל בתוך הגמרא. אנחנו ממשיכים בשורה שנייה מסוף עין עמוד ב', תנו רבנן. אנחנו מצטטים כעת פסוק חף גימל, ובא אהרון אל אוהל מועד. למה הוא בא? להוציא את הכף ואת המחתה. אנחנו אמרנו מקודם, זה כף ומחתה שהשאיר כהן הגדול בקודש הקודשים משלב מוקדם יותר, שהוא נכנס לשם להקטיר את הקטורת בקודש הקודשים. אנחנו ממשיכים לעין א' עמוד א', שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה. שוב פעם, פסוק חף ג' שמתאר אותו נכנס שוב לקודש הקודשים, הוא קורא, הוא מתרחש אחרי מה שמתואר בפסוק חף ד' אלו ואל העם. אנחנו בשוליים הפנימיים כתבנו מין כותרות אבל כלליות, הסדר לפי המשנה, עבודת היום בבגדי לבן, אחר כך אלו ואל העם בזהב ובגדי זהב פסוק חף ד', אחר כך הוצאת כף ומחתה בלבן, זה בפסוק חף ג'. הגמרא ממשיכה, מה הייתה מה? למה היה צורך לשנות את הסדר בשלב הזה? אמר רב חיסדא, אנחנו רואים פה סימון חדש, ובשוליים כתבנו מבנה הסברים למה הדכתיב בפסוק חף ד' הקדים למה שבפסוק חף ג', ותחת הכותרת נושא זה המשך. לפי רב חיסדא מקדימים אלו ואל העם הכתובים בפסוק חף ד' והוצאת כף ומחתה דכתיב בפסוק חף ג', ובכך מוצאים חמש תבילות ועשרה קידושין. אנחנו כבר הזכרנו את זה לא מעט פעמים מתחילת המסכת, שכהן גדול ביום כיפור תוביל חמש תבילות, ובכל תבילה קודם לו קידוש ידיים ורגליים ואחריו קידוש ידיים ורגליים, אז על כל תבילה שני קידושי ידיים ורגליים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רב חיסדא גמירי, יש לנו מסורת, חמש תבילות ועשרה קידושין תובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ואי אמרת כסדרן כתיבי, אם נשאיר את סדר המקרא כמו שהוא, לא משכח עד לה אלא שלוש תבילות ושישה קידושין. וזה שוב פעם אני אומר בגדול, כי בתחילת היום הוא היה בבגדי זהב, אז יש לנו את התבילה של תחילת היום, ואז יש לנו את עבודת יום כיפור, מתנות הדם והכתורת בקודש הקודשים והוצאת כף ומחתה, אם נשאיר את הסדר המקרא כמו שהוא, אז בבגדי לבן, אז מהזהב בבוקר לבגדי לבן יש עוד תבילה, ואחרי זה בפסוק חף ד' אלו ואל העם וכו', שוב בבגדי זהב, וזהו. אז זה שלוש תבילות ושישה קידושים, אבל זה לא לפי המסורת. אז כדי ליצור עוד תבילות וקידושים, אנחנו עשינו מה שעשינו, כלומר הקדמנו פסוק חף ד' אלו ואל העם, שזה בבגדי זהב, אחרי עבודת היום שהיה בבגדי לבן, ושוב פעם אחרי אלו ואל העם חוזר להוצאת כף ומחתה בבגדי לבן, ואחרי זה שוב ממשיך בבגדי זהב. אז בכך יצרנו חמש תבילות ועשרה קידושין. יש לנו בגמרות המסומנות מעוין, ובשוליים כתבנו מתקיף. תשימו לב, יש כאן מתקיף לרבי זירא, אחר כך רבה יבוא עם הגישה שלו למה הפסוקים הם לא כפי הסדר למעשה, וגם על רבה יבוא מתקיף לרבת. אתם רואים עוד כמה שורות עוד פעם מעוין, והשאלה היא אותו שאלה, כמו שרבי זירא במעוין הראשון ודילמה מפסיק לה בסדר ונעשה בחוץ, מתקיף לה אחר כך רבה בר רב שילו ואימא דמפסיק לה בסדר נעשה בחוץ, מילים הסי נפסה בחוץ עם פס כפו כפי שאתם רואים. אז עכשיו ההתקפה הראשונה דהיינו של רבי זירה, מתקיף לרבי זירה ודילמה מפסיק לי בסעיר הנעשה בחוץ. זו קורבן חטאת, ורשי מאיר שהוא לא כתוב פה, הוא כתוב בפרשת פנחס בספר במדבר פסוק חף תת, ונקסור את ההפסקה בין עבודת היום והוצאת כף המלאכה, ידי שהוא יעשה כעת אחרי עבודת היום, אחרי וידוי על שעיר משתלח, הוא יעשה את הקורבן חטאת הזאת שמוזכר בספר במדבר, וזה יחייב אותו ללבוש בגדי זהב. ו מבחינת הפסוקים אנחנו נשאיר את הפסוקים על הסדר, דהיינו פסוק חף ב' היה בגדי לבן, אחרי זה הוא יעשה את השעיר לחטאת כאן כעת בגדי זהב, אחר כך יעשה פסוק חף ג', דהיינו הוצאת כף ומחתה בבגדי לבן, ואחר כך פסוק חף ד' אילו ואלה בבגדי זהב. מה הרווחנו? הרווחנו בכך ששמרנו על סדר המקרא, חף ב', אז משהו חיצוני, אחר כך חף ג', אחר כך חף ד', וגם הרווחנו יצירת תבילות נוספות. ממשיך הגמרא, אמר אביי, זה אתה לא יכול לומר. אמר קרא, בפסוק חף ד' כתוב בעניין ואל העם, כתוב יצא ועשה את עולתו. מה זה ויצא? מיציאה ראשונה, דהיינו שיצא מקודש הקודשים אחרי עבודת היום, עביד אלו ואל העם שהם עולות. זה ויצא ויעשה את עולתו, הם אלו ואלם הם היו קורבן עולה, ולכן איך אומרים, אין מה לעשות, מה שכתוב בפסוק חף ד' הוא מיד אחרי מה שכתוב בפסוק חף ב'. רבא אמר, רשי תורח לומר שרבא הוא לא תגובה לדבריו של רבי זירה. רשי נקרא ביחד, אצלנו בגמרות המסוימות יש לנו כוכבית בתוך הרשי ממול כמעט לישועה שניים מתחת לזה, שם אני כותב באמצע, קורא באמצע רשי, ורבה לא התקפתי דרבי זרקאי, אלא לפושי טעמה דמתניתה דמשאב שקראי. למה? ראינו בברייתא בראש עמוד שיבוש סדר המקרא, אז רבא שייך לזה. רבא אמר, אמר קרא בפסוק חף ג' שטיפל בהוצאת כף ומחתה, ופשט את בגדי הבד, והמשך הפסוק הזה, אנחנו הוספנו את הפסוקים בשוליים, אתם יכולים יחד איתי לקרוא פסוק חף ג' בפרק ט"ז, כתוב שם, ובארון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש לבואו אל הקודש וניחם שם. אז הפסוק אומר בעניין אותו פסוק חף ג' שעניינו הוצא כף ומחתה, כתוב ופשט את בגדי הבד וזה אחרי הוצאת כף ומחתה, שאין תלמוד לומר אשר לבש, כלום אדם פושט על מה שלובש. מה זה? פשט את בני הבעל אשר לבש. המינים אשר לבש נראים מיותרות. אלא מה תלמוד לומר אשר לבש? שלבש כבר. במילים אחרות, זו פשיטת בגדים שנייה של בגדי הבד. ורשי מסביר בדיבור המתחיל, אשר לבש כבר, על מה זו היא פשיטה שנייה של בגדי הבד, בגדי לבן. שמע מינה, יש הפסקת חילוף בגדים בין עבודת היום להוצאת כף ומחתה. אני אחזור על הנקודה הזאת. בפסוך הבית הוא היה עדיין בבגדי לבן בלבישה ראשונה. אם מה שקראנו פסוך הגימול הוא המשך, הוא עדיין בבגדי הבד, אין פשיטה שנייה, לבישה או פשיטה שנייה, לא שייך, כי חף גימול הוא לפי ההב המינה או לפי סדר המקרא, הוא המשך של פסוך הבית, שהוא עדיין היה בלבישה הראשונה שבגדי הבד. אלא צריכים לומר שהיה בפסוק כ"ב בגדי הבד מלבישה הראשונה, ואז משהו הפסיק, דהיינו בפסוק כ"ד אלו ואל העם, ואז פסוק כ"ג לבש לבישה שנייה וממילא פשיטה שנייה של בגדי לבן. נחזור לגמרא. מתקיף לה רבה בר רב שילה, ואימה דמפסיק לי בשעיר הנעשה בחוץ. כלומר, רבה אומר, אני מסכים עם מה שרבה מאיר, שמאשר לבש חייב להיות איזושהי בגדי זהב באמצע, כלומר אחרי פסוך הבית שדובר בו עבודת היום בכללות והוצאת כף ומחתה בפסוך הגמול, חייב להיות עוד בגדי זהב בינתיים. נעשה את זה דרך סעיר נעשה בחוץ שמוזכר בפרשת פנחס. למה צריכים לשבש את סדר המקרא כאן בפרשת אחרי מות? תשובה לזה, הכתיב ויצא ועשה בקשר לאלו ואל העם בפסוק חף דלד, כתוב ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. מה זה ויצא? ויצא מאיפה? הוא יצא מקודש הקודשים שבו הוא היה עסוק בפסוק עד חף בית, דהיינו עבודת היום. אז הוא יצא משם ועשה אלו ואל העם, ואז חוזר בפסוק חף גימול ובארון אל עומק לו עוד פעם. אז מזה שכתוב יצא בפסוק חף דל, אנחנו מבינים שהוא מגיע לעשות אלו ואל העם אחרי מה שהיה בפסוק חף בית, כלומר עד פסוק חף בית, ואז פסוק חף דל אלו ואל העם, ואחר כך חוזר להוצאת כף ומחתה בפסוק חף גימל. הגמרא שואלת, ואנחנו הקדמנו את הגמרא כבר למוקדם יותר, קושיה ארוכה, וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר. תשימו לב, יש חץ מצד הגמרא, וזה מחזיר אותנו לשורה הראשונה שהברייתא אמרה, שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, חוץ מפסוק זה, ושם התייחסנו לפסוק חב ג' ביחס לפסוק חב ד', אבל השאר על הסדר. אבל אנחנו נראה שזה לא, זה לא מדויק. נכון, יש סדר המקרא, אבל זה לא סדר המעשה, סדר לפי מה שהיה בפועל, מה שאנחנו ראינו במשניות. והגמרא מאירה על כך. אני קורא עוד פעם ותשימו לב, קושיה ארוכה. וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר והקראי כתיבי. תשימו לב, יש צורת הרגש כאן, ובעוד כמה שורות אתם רואים בתחילת השורה ואילו ענן תנן, אז יש מצד אחד סדר המקרא, אבל למעשה זה לא זה. והקראי כתיבי ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, זה בפסוק חף ה, והדר ובפסוק חף זין כתוב ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, זה שריפת הפר וחטאת מחוץ למחנה. אז לפי הסדר המקרא, הקטרת חלב החטאת קדם לשריפת פר ושעיר מחוץ למחנות, ואילו ענן תנן, אבל אנחנו ראינו במשניות את הדבר הבא. הרואה את כהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. נציין שכהן גדול כשהוא קורא, הוא בבגדי לבן. שריפת פר ושעיר מחוץ למחנות, הוא הכהן גדול עדיין בלבוש בבגדי לבן, והם נשרפים כפי מה שכתוב בפסוק חב זין. כלומר שריפת פר ושעיר זה כתוב בפסוק חב זין. ואילו אמורי חטאת שהוזכרו בפסוק חף ה, מוקדם יותר במקרא, בתר הכי מקטיר להו. הקטרת אמורי חטאת הם נעשים עם אלו ואל העם, זה נקרא תבילה שלישית, שהוא כבר בבגדי זהב. אז יש לנו פסוק חף ה מתרחש בעצם יותר מאוחר ממה שמופיע בפסוק חף זין. עד כאן הקושיה, כי אמרת מקודם שכל הפרשה עד פסוק חף גימול, או חוץ מפסוק חף גימול חף ד' השאר על הסדר, נו, גם פסוק חף זין ופסוק חף הם אינם על הסדר, כי מה שמתואר בפסוק חף זין הוא דווקא יותר מוקדם ממה שמתואר בפסוק חף הם. הגמרא עונה, אתה צודק, כל מה שאמרנו צודק, אז מה עם הברייתא למעלה? אמה תיקון לשון, חוץ מפסוק זה ואילך, דיינו פסוק חף גימול, ומה שמופיע אחר כך הם באמת אינם לפי הסדר המעשה, הסדר המעשי כפי שמובא במשניות. הגמרא שואלת, ומאי חזית דמשבשת קראי, לומר שמה שהיה בפסוק חף זין קדם לפסוק חף ה, שביש מתניתה, ותגיד ששריפת פר ושעיר הוא אחרי טבילה שלישית. אמר אביי המקרא, אתה לא יכול להגיד שהפסוקים הם לפי הסדר, כי בתוך הפסוק כבר רואים שאינו כן. אמר קרא, כתוב והמשלח, אנחנו הזכרנו והדגשנו את זה בתחילת השיעור, זה היה בתחילת בפסוק חף וב, והמשלח את השעיר. אז כתוב והמשלח בפסוק חף וב, והשורף, זה כתוב בפסוק חף chet. V'asoref otam yichabez begadav. Ma meshaleach de meikara. Pasuk chavav hu kashul lema shemuva bepasuk chavbet. As kemo she ze נגיד פסוק חבב חוזר וממשיך מה שהיה מוקדם יותר אף שורף דמעיקרה מה שכתוב בפסוק חף חת הוא קשור למה שהיה מקודם דהיינו שהעניין השריפה שייך להיות לפני התרת האימורים שהיו בפסוק חפה. נחזור על זה עוד פעם. כמו שאנחנו רואים שבפסוק חבב והמשלח הוא מחובר למשהו מוקדם, גם מה שמתואר בפסוק חף חת שהוא שייך לחף זין הוא שייך למה שהיה יותר מוקדם שורת הגמרא עד רבה מה שורף דהשתה אף משלח דהשתה ויוצא מכאן ששילוחו אחרי הכתרת אמורים זה לא יכול להיות תשובה ראשונה והמשלח למעיקרה משמע המילה הזאת מצביע על משהו שהיה מוקדם יותר לא מה שמתרחש עכשיו תשובה שנייה רבא אמר אמר קרא יעומד חי עד זה פסוק ששייך לסעיר המשתלח עד מתי יזקוק לעמוד חי עד שעת כפרה ומתי שעת כפרה בשעת מתן דמים ותו לא מתן דמים הוא עבודת היום של סעיר נעשה לשם זוקים את הדם בקודש הקודשים וכו' ולא עד הכתרת אימורים אז לצפות שהסעיר משתלח נשאר חייב להישאר כל כך מאוחר זה לא על דבריו של רבא אני רוצה ללמוד יחד איתכם רשי בשורה שלישית מתחת לגמרא בשורות הרחבות שהוא מתייחס למה שנאמר לפני רבא והמשלח מעיקרה משמע כאדם שחוזר לעניין שהפסיק בו הוא כמו שפירשתי ושילוח סעיר במקומו נכתב דהיינו בפסוק חף ב' למרות שכתוב המשלח בפסוק חבב, אבל הוא שייך למה שהיה בפסוק חבב, מדלו הדר וכתב אחר אימורים, ואימורים הם היו בפסוק חפה, ואנחנו מתייחסים למה שעכשיו בפסוק חבב, איך אני יודע שפסוק חבב הוא שייך למוקדם יותר ולא למקומו כאן, מזה שלא כתב אחר האימורים ושילח השעיר והמשלחו יחבס בגדיו כי זה לא כתוב ושילח השעיר זה נקרא זה נכתב כבר בפסוק חב ב' התורה לא חוזרת על ושילח השעיר כי זה כבר היה למעיל מה שכתוב בפסוק חבב הוא שייך לשם רבא אמר אני ממשיך ברשי לא מצית אמרית דשילוח סעיר לא במקומו נאמר כלומר שהוא לא היה שם בפסוק חף ב' Dehalo hizkiko lamod sham ela atshat kapara. V'yavodat hayom dematan damim. Shehu istayem sham alemala. Lifnei ma shekatuv bepasuk chaf bet. ולכן לחשוב שהשעיר המשתלח צריך הוא במקומו כאן בפסוק חבב, זה לא נכון. הוא לא חייב היה להישאר עד כאן, היה מספיק שהוא יישאר בחיים עד מה שהיה לפני פסוק חבב, דהיינו עבודת היום ולא יותר. לפני שנתקדם בגמרא, לפני תשומת ליבנו לשוליים, תחת הכותרת נושא כתבנו מפגש המשלח, דיינו האיש איתי, עם הכהן גדול אחרי עבודת היום ביום המוחרת, כלומר אחרי במוצא יום כיפור ביום המוחרת. הגמרא, עתי משלח, בא אותו איש איתי, אותו משלח, מצאו, הוא מצא את בשוק, את הכהן גדול, אומר לו, אישי כהן גדול, עשינו שליחותך. זה ביטוי של כבוד, ניסיון לכבד את כהן גדול לפני הבריות. תסריט אחר, מצאו בביתו, המפגש הוא מפגש פרטי, אומר לו, אם הוא לא פגש אותו בפני הציבור אלא את בארבע עיניים, אז המשלח אומר לכהן גדול, מחיי חיים עשינו שליחותו, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אז אם הוא בפני הבריות, אז יש עניין להרים כבודו של כהן גדול ולומר, עשינו את השליחות שלך, כאילו אתה המשלח המנצח על כל העבודות, עשינו שליחותך. אבל אם זה בארבע עיניים, אז האמרה הוא מחיי חיים, כלומר פנייה לקדוש ברוך הוא שעשינו את שליחות הקדוש ברוך הוא. אמר רבא, כי מפטירי רבנן מהדדי בפובדיתא, כשהרבנן היו נפרדים אחד מן השני, אמרי אחי, מחיי חיים, ייתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנים. מחיי חיים, עוד פעם, זה ברכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים ארוכים וטובים. הפסוק בתהילים, פרק קוף תד זיין, אתהלך לפני השם בארצות החיים. מאחר שהזכרנו חיים, אנחנו דורשים את הפסוק הזה. אמר רב יהודה, זה מקום שווקים. רשי כותב, זה מקום שווקים שאדם מוצא לקנות מזונותיו, ולפי שהיה דוד מטלטל נע ונד, היה מתפלל על הדבר. בתוספות ישנים, לקראת סוף הפירוש שלו על הדף הזה, כותב, זה מקום שווקים שהיה מתפלל על דוד המלך, על עצמו, שהיה נע ונד כעבד, וגם על ישראל כשיגלו שימצאו ארץ מלאה כל טוב ויוכלו לעסוק בתורה. נחזור לגמרא. אנחנו עוד עם פסוק שגם בו מוזכר חיים, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. הגמרא שואלת, וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינם של חיים? אמר רבי אלעזר, אלו שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה לטובה. רש"י, שמתהפכות עליו, מי שהיה עני בילדותו ונעשה עשיר לעת זקנותו, דומה לו כאילו עכשיו נעשה חי מתוך מיטה. כאן המקום להזכיר מה שמובא בזוהר, עני חשוב כמת, והגמרא במסכת נדרים אומרים ארבעה חשובים כמת, ועני הוא אחד מהם. במסכת תנית דף למד מובא גדולה יום הגשמים מתחיית המתים. נחזור לגמרא. עליכם אישים אקרא. המילה אישים, אנחנו נראה עוד מעט, הוא לשון אישה, מזה שלא כתוב אנשים. אמר רבי ברכיה, סדרה של ממרות שלא הבלטנו במשולש, אז אתם רואים כאן בשורה הבאה שתי שורות מסוף העמוד הבלטנו אותו, אלו סדרה של ממרות בשמו. אז אמר ברכיה, אלו תלמידי חכמים שדומים לנשים ועושים גבורה כאנשים. הגמרא, הרש"י מתייחס לזה, עליכם אישים אקרא, בראש פרשת ושנות חיים הוא להכי נקד לזה, כאן בגלל שהוא איך שהוא קשור לפסוק שהזכרנו מקודם, הזכרנו ושנות חיים, אז בא הפסוק הזה באותו אזור. יש באמת הערה בשוליים שנראה שהפסוקים די רחוקים זה מזה, וכך ובכן מצווה לכוון דעת רש"י שאמר שהם שזה בראש הפרשה. בכל אופן, הגמרא רואה קשר בין הפסוקים ולכן היא דורשת את זה. ורש"י מסביר שדומים לנשים, הזכרנו שאלו תלמידי חכמים שדומים לנשים, אז מה זה? ען ותנין ותשושי כוח, והם עושים גבורה בלימוד תורתם כאנשים. יש עוד הסבר בספר איזו מקומן, הוא מביא את לשון המאירי ואומר שתלמידי חכמים כבודם הוא בישיבתם, בישיבתם בביתם, ובכך דומים לנשים, הרי כל כבודה בת מלך פנימה. ובזה אנחנו נחזור לגמרא. ואמר רב ברכיה, הרוצה לנסח יין על גבי המזבח, כלומר בזמן הזה אין לנו מזבח, והוא רוצה לקיים ניסוח היין על מזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, שנאמר עליכם אישים אקרא. אישים לשון אישה, אישה זה לשון קורבן שמקטים אותו באש. ואמר רב ברכיה, אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו, יישא בת תלמיד חכם, שנאמר אם יזקין בארץ שורשו ובאפר ימות גזעו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נטע. המריח מים אלו בני תורה. הגמרא ממשיכה, אנחנו בשורה שנייה בעין א' עמוד ב', ויום טוב היה עושה לרביו. הגמרא פה מביאה הביתה עד המשנה מעשה. תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש ועבו אז לכולי אלמה בתרי, וכולם היו מלווים אותו. כיוון דחזיונו כשראו לשמיה ואבטליון, השני התנאים הגדולים רבם של שמי והילים, אז שבקוהו לדידי, הם עזבו את הציבור, עזב את הכהן גדול ואז ליבטו שמיה ואבטליון, ובאו ללוות את שני גדולי הדור. לסוף עטו שמי ואבטיון לפתועים מיני כהן גדול, הם רצו לכבד את כהן הגדול. אמר להן, אז כהן גדול אמר לכאורה בלשון גנאי, כך רש"י אומר, לשון עוקצני, ולפי רש"י אומר יתון בני עממין לשלם. עכשיו בני עממין מתייחס לגויים, Shmaya Vavtayun Hayu Mi Bnei Banav Shel Sancheiriv, Kach Rashi Mevi. אני ראיתי עוד אפשרות שהם היו מבני סיסרא. אז הכהן גדול עקץ אותם ואמר, יבוא בני עם מן אתם ששורשכם משם לשלום. אמרו לי, הם ראו בזה אלבון. אז הם אמרו לכהן גדול, יתון בני עממין לשלם דעבדן עובדה דארון, שאנחנו רודפי שלום, ולא יתי בא אהרון לשלם דלא עביד עובדה דארון, ואתה שבא מאהרון לא עושה את מעשה הסבא רבא אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום. הנושא שמופיע כעת בשוליים, בגדי כהונה של כהן הדיוט ושל כהן גדול. המשנה, כהן גדול משמש בשמונה כלים, שמונה בגדים, וההדיוט בארבעה. ומה הם הארבעה? בקטונת ומכנסיים ומצנפת ואבנית. מוסיף עליו כהן גדול עוד ארבע, חושן ואפוד ומעיל וציץ. באלו נשאלים באורים ותומים, שאם היה צורך לפנות לאורים ותומים בשאלה, זה רק אם כהן גדול לבוש השמונה בגדים האלו. ואין נשאלים אלא למלך ולבית דין ולמי שהציבור צריך בו. הנושא שמופיע בשוליים נכתב מספר החוטים של פריטים שונים. אנחנו נפתח בברייתא, אתם רואים אותו במסגרת 3-4 שורות, ורשי מיד אומר כולה מפרש לקמן. אז אנחנו נקרא ברייתא, ואחרי זה אתם תראו פס כפול, והם ציטוטים מהברייתא וחיפוש מקור לכל פריט שמוזכר שם. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, דברים שנאמר בהן שש, חותן כפול שישה, כלומר כל מין ומין שבא באותו פריט, אם הפריט מורכב מארבע סוגים שונים של בד, אז כל סוג של בד, דהיינו החות, יהיה כפול שישה. מושזר, אם רואים את המילה מושזר בלי שש, וזה היה רק ברימונים שהיה בשולי המעיל של כהן הגדול, אז רואים מושזר שמונה, זה שמונה חוטים. מעיל 12, פרוכת 24, חושן ואפוד 28. כפי שאמרנו, הגמרא תתייחס לכל נקודה שקראנו עכשיו. פס הכפול, ציטוטים מהברייתא. תשימו לב שהסימון הזה ממשיך עד עין ב' עמוד א' בחלק הראשון של אותו עמוד. הגמרא, חותן כפול שישה מנלן. דאמר קרא, ויעשו את הקוטנות שש, זה בפסוק חפזיין, ועוד קצת פסוק חפחד כתוב, ואת המצנפת שש, ואת פערי המקבעות שש, ואת מכנסי הבד שש מושזור. חמישה קראי כתיבי. אני אגיד מראש שברבינו חננאל יש גרסה קצת אחרת, אבל אנחנו רוצים להתמקד איפה רואים שהחוט כפול שש. אז מזה שכתוב המילה שש כמה פעמים, ראינו בפסוק שציטטנו כבר חף זיין חף חת, רואים חמישה. מה לומדים מכל אחד מהמילים האלו? רק נציין ש ורשי כותב, מאחר שהיה אפשר לכתוב את המילה שש פעם אחת, והפסוק מכפילה את זה כמה פעמים, אז רואים שיש צורך, או יש סיבה, או בסיס לדרוש כל אחד מה הם מלמדים. וממשיך הגמרא, חד לגופי, דקיתנה נהבו. קיתנה זה פשטן, שש הוא פשטן, וזה צורך לכתוב שש לפחות פעם אחת כדי ללמד שהבגדים האלו היו עם פשטן. וחד שחותן כפול שישה, וכתקבנו פה, ונראה לי שהכוונה שהמילה שש עצמו יש לה את המשמעות הכפולה הזאת, כדיינו פשטן וגם שש שחותן כפול שישה. וחד שיהיו שזורים, וחד לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש. רשי כותב לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש שיהיה אף הן חותן כפול שישה. ולכמן מפרש מה הנהו, איזו בגד התכוון הדרשה הזאת. ואחד ממשיך הגמרא לעקב, שואת הגמרא, מי משמע דהי שש קיטנה הוא? אמרנו מקודם שהזכור הראשון פה לגופי דקיטנה נבו, איך ניתן להוכיח שהמילה שש הוא קיטנה, הוא פשטן? יש מעוינים, והם שני הסברים מניין לנו ששש פשטים. אז התשובה הראשונה, אמר רבי יוסי, באו רבי חנינה, דאמר קרא, בד. דבר העולה מן הקרקע, בד, בד. כלומר, לבד. נציין שזה הוזכר בפסוק שציטטנו מקודם, וכתוב, ואת מכנסי הבד. ובד הוא שש, ומניין לנו הדבר הזה? כי פשטן הוא עולה מן הקרקע ביחידות, כמו לבד, בד, בד. ואימא אמרה, שערות של הצמר, של אמרה זה צמר, עין וצדי מתחפות, אז אולי בד הוא צמר? הגמרא אומרת לא, אמרה יפצו לי מפצלה, הוא לא יחידות, כי הוא מתפצל, הוא מתחלק לשניים. שאלה, קיטנה נמי אפצו לי מפצל, כשקודשים אותו הוא מתחלק לסיבים. הגמרא עונה, קיטנה אגב לקוטי מפצל, לא בטבע, אלא אם מקים אותו, קודשים אותו, אז הוא מתפצל. מה שאין כן, צמר, גם בלי מכות, שערות מתפצלות. לכן, על שיער של צמר אי אפשר להגיד בד. רבינו אמר, מהכה, פרי פשטים יהיו על ראשם, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם. זה פסוק ביחזקאל. בתורה כתוב את פרי המגבעות שש. אז בתורה כתוב שש, ביחס כתוב פשטים, אז ממילא אני יודע ששש הוא פשטים. אמר לרבשי, מקם ידעת יחס כמן אמרה, הרי הגילוי הזה הוא תודות ליחס כל, ולפני יחס כל היו המון המון שנים מזמן המשכן עד ליחס כל הנביא שהיה בזמן חורבן בית ראשון. אז מי אמר כך? זה שאלת רבשי. פונים לרבשי, רבינה פונה לרבשי ואומר הוא לתמך לפי מה שאתה מעלה כשאלה, הדיאמר רב חיסטה, דבר זה שכהן עריל פסול לעבודה. מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, כל בן ניחר הרי לב הרי בשר לא יבוא אל מקדשי, פסוק ביחזקאל. ha she'arei pasul avodah mekami da'ati yechezkel man amra ela gemara gemirila haya masoret ba'al peh ve'ati yechezkel va'asmicha akra hu lo chidei shum davar rak כתוב פסוק שהיה מבוסס על מסורת בעל פה. הכנה מגם ששש ופשטים גמרא גמירילה, ואתה יחזקן ועצמך אקרא. גם על זה היה ידיעה בעל פה, ששש ופשטים, ויחזקן רק כתב פסוק על בסיס המסורת המקובלת. מושור שמונה, מנהלן. אנחנו אמרנו מקודם שבבריתא מוזכר מושסו, ואנחנו גם הוספנו אם הוא כתוב בלי שש, וזה נמצא במציאות אצל השולי המעיל, שם היה רימונים, צורת רימונים מפד במעיל של כהן גדול. אז מושסו אומר לנו שמונה, החוט כפול הזה, שיזור של שמונה חוטים. דכתיב, אומרת הגמרא, ויעשו על שולי המעיל רימוני תחילת וארגמן ותולד שני מושזור. יש כאן שמונה סוגים, סוגי בד, תחילת, ארגמן ותולד שני, וכתוב מושזור. ויוליף מושזור מושזור מפרוכת, שזה בשמות פרק חבר פסוק למד א', מה להלן אצל הפרוכת 24, שם היו ארבע מינים, בכל מין כפול שש, ארבע כפול שש 24, אף כאן 24 ברימונים שמורכב משלושה מינים, אז זה 24, אז לחלק 24 ו3 אתה מקביל דהבר כל אחד ואחד תמני, כל אחד מהבדים האלו תחילת שמונה חוטים, ארגמן שמונה חוטים, וכן תולד שני. שאלה, ונלף מחושן ואפוד, זה פסוק בשמות חפכת פסוק תת וו, הוספת את הפסוק ב שוליים, שם כתוב ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו זהב תחילת וארגמן ותולד שני ושש מושזור תעשה אותו. ונחזור לגמרא, אז אם היינו לומדים מחושן ואפוד, מה להלן 28, החושן הוא מ-28 חוטים, החשבון הזה יובא ויוסבר בעין בית עמוד א', אף כאן ברימונים שגם כתוב מושזור, אף כאן 28. הגמרא עונה למה לא לומדים מהחושן, דנים דבר שלא נאמר בו זהב, זה רימוני המעיל, מי דבר שלא נאמר בו זהב, דיינו הפרוכת, להפוקי חושן ואפוד שנאמר בהן זהב. עד רבה דנין בגד מבגד, בוא נדון את הרימוני המעיל מבגד מהאפוד, ששם היה 28, להפוקי פרוכת דאוהל, הוא פרוכת שייך למבנה, לאוהל, אלא דנין מאבנית, רימונים שכתוב בו מושזור דונים אותה מאבנית, שזה בשמות למד תת פסוק חף תת. ומה אנחנו מרוויחים מזה? כמו מסבירה למה לדון רימון מאבנית ודנים בגד ודבר שלא נאמר בו זהב מבגן האבנית ודבר שלא נאמר בו זהב, ואין דנין רימוני מעיל דבר שאין בו זהב מדבר החושן ואפוד שיש בו זהב. אצל המעיל האבנית הוספנו את הפסוק בשמות למד תת פסוק חפתת בשוליים, ואת האבנית שש מושזור ותחילת ארגמן ותולד שני מעשה רוקם כאשר ציווה השם משה. אז יש לנו באבני השש מוסדות, תחילת ארגמן ותולד שני, זה ארבע כפול שש, אז הגענו ל-24. לגבי החשבון המפורט, אנחנו שוב פעם הזכרנו אצל הרימונים היו שלושה מינים, תחילת, ארגמן ותולד שני, זה גם שם 24, אבל 24 מחולק בשלוש נותן לנו שמונה חוטים. אנחנו ממשיכים עם רב מרי, הוא גישה שנייה. רב מרי אמר, תעשנו כתיב, זה כתוב אצל החושן, והבלטנו את זה מקודם בפסוק שמות חף חד פסוק תד וב, והמילה תעשנו הוא מיעוט, תעשנו לזה לחושן ולא לאחר, ומילא אנחנו לא נלמד מהחושן. גישה שלישית, למה לא לומדים את רימוני המעיל מהחושן? רבשי אמר, ועשית כתיב. אני חוזר ואומר עוד פעם, עוד טעם למה אי אפשר ללמוד 28 מחושן ואפוד לרימונים. כי כתוב ועשית כתיב, ברימונים כתוב ועשית, שיהיו כל עשיות שוות. הרימונים שמורכב משלושה מינים, כל מין צריך להיות שווה. והכי נעביד, אי אפשר לחלק את ה-28 שאנחנו יודעים אצל החושן ואפוד, אי אפשר לחלק 28 לשלושה חלקים שווים. והגמרא מסבירה למה? והכי נעביד, נעביד תלתה דעשרה עשרה, יש שלושה מינים ברימונים, אז נעשה שלושה שכל אחד יהיה עשרה חוטים, אבל הוא טלטין, זה לא 28, זה 30. נעביד תרי דתשעה ותשעה, זה שניים מתוך שלושה מינים של תשעה, זה 18, ואחד דעשרה, אז זה, ועוד מין השלישי עשרה חוטים, אז זה יביא אותנו ל-28, באמת דומה לחושן, אבל זה לא, זה לא יכול להיות. אמר קרב ועשית, שיהיו כל עשיותיו שוות. לא שניים של תשעה ואחד של עשרה, זה לא עשיות שוות. מעיל 12 מנלן, תכתיב ועשית את מעיל האפוד כליל תחילת. המילה כליל הוא כמו המילה גדיל, ורשי כותב כליל גדיל ואין גדיל פחות משניים. ויאלף ממשיך הגמרא, תחילת תחילת מפרוכת, מה להלן שישה, אף כאן שישה. וצריכים להוסיף פה, מזה שכתוב כליל, השישה תהיה כפול שניים, זה מביא לנו 12. שאלה, ונלף משולב ורימוניו, את המעיל עצמו בואו נלמד אותו מהשוליים, שהיה השולב ורימוניו, מה להלן 8, אף כאן 8. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שכל מין שהיה ברימון היה משמונה, שמה הרימונים היו מורכבים משלושה מינים, אז זה, לכן הגענו ל-24. אבל המעיל הוא תחילת, הוא מין אחד, אז שיהיה שמונה כמו מין אחד שברימונים, ואנחנו אמרנו 12. תשובה, דנין מעיל מפרוכת, סליחה, דנין כלי מכלי, דהיינו כלי זה המעיל מפרוכת, ואין דנין כלי, המעיל מתכשיט כלי, דהיינו הרימונים שהם קישוט של המעיל. עד הרבה, דנין גופו מגופו, ואין דנין גופו מעלמה, כאילו עדיף לנו לדון את המעיל מהרימונים שחלק מהמעיל, וזה יביא אותנו לשמונה חוטים, ולא לדון את המעיל מעלמה מהפרוכת, הוא לא קשור. הגמרא עונה, היינו דאמרינן, אנחנו הזכרנו שש לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש, שמה חותן כפול שישה. רק צריכים להזכיר ולזכור שבמעיל כתוב כליל, או זה דומה לגדיל, ואותו שש כפול שניים, לכן הגענו לשניים עשר לגבי המעיל. פרוכת 24, ארבע, יש ארבע מינים שמהן מורכב הפרוכת, תשיטה שיטה, ארבע כפול שש, לא דינה ולא דינה, זה דבר ברור. ורשי כותב שואה רבית, לא דינה ולא דינה, אין ספק וערעור בדבר. חושן ואפוד 28 מנהלן, תכתיב, ועשית חושן משפט, מעשה חושב, כמעשה אפוד, תעשנו זהב, תחילת וארגמן ותולד שני ושש מושזור. יש כאן ארבע מילים מחוץ לזהב, ארבעה דשיטה שיטה, 24, זהב, זה חוטי זהב, זהב ארבעה, ארבעה חוטים, כלומר חוט אחד של זהב לכל אחד מהחומרים שהזכרנו. ה-20 ותמיה, אז היה לנו 24 פלוס עוד 4 חוטי זהב, 28. ואם הזהב נמי שישה, למה לא אומרים כמו שהתחילת היו 6 חוטים, ארגמן 6 חוטים, הזהב גם כן 6 חוטים. תשובה ראשונה, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא באפוד, כתוב בשמות למתת פסוק ג', כתוב וקיצץ פתילים. לפני שנתקדם רק נזכיר שבשוליים כתבנו קודם פסוק ב', כתוב ויעס, אני קורא יחד איתכם מה שהוספנו בשוליים, ויעס את האפוד זהב תחילת וארגמן ותולד שני ושש מושזור. זה רואים פה ארבע המינים, תחילת וארגמן תולד שני ושש. בפסוק ג' כתוב וירקו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התחילת ובתוך הארגמן ובתוך תולד השני ובתוך השש מעשה חושב. אני חוזר לגמרא, רב אחא בר יעקב, אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא וקיצץ פתילים, וזה בקשר לזהב. פתיל, פתילים, הרי כאן ארבע, כאילו פתיל משמעו שניים, ופתילים הוא לשון רבים, זה ארבע חוטים. רב אשי אמר, הסיבה שלא יהיו שישה חוטי זהב, אמר קרא לעשות בתוך התחילת ובתוך הארגמן, בהמשך כתוב ובתוך תולת השני ובתוך השש. הכי נעביד מהזהב, נעביד ארבעה דתרי תרי, ארבע כפול שניים, זאת אומרת שני חוטי זהב לכל אחד מהמינים שהזכרנו, אבל הוא תמיה, זה לא שש, זה שמונה. נביא תרי, דתרי תרי, ותרי דחד חד, כדי להגיע לשש, אז נעשה שני חוטי זהב כפולים, זה שתיים ועוד שתיים, ועוד שני חוטים יחידים, אחד אחד, דיינו סך הכל שישה, גם זה לא מסתדר, ועשית כתיב שכל עשיותיו שוות, שהזהב צריך להיות שווה לגבי כל אחד מהמינים האחרים שהזכרנו. לכן אי אפשר לומר שישה חוטי זהב. עד כאן שיעורנו להיום.